בוקר טוב, אנחנו קוראים בספר דרגות הסולם חלק ב', בעמוד קכ"ד, מאמר תשצ"ב, עניין יציאת מצרים. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך אתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר דרגות הסולם חלק ב', עמוד קכ"ד, מאמר תשצ"ב, עניין יציאת מצרים. הנה רזל אמרו שסיפור יציאת מצרים צריך לומר בדרך שאלה ותשובה. ומי שאין לו מי שישאלנו, הוא שואל את עצמו, מה נשתנה וכו'.
יציאת מצרים זה יציאה מהאגו שלנו, ו... כדי לצאת ממנו, אנחנו צריכים כל הזמן לדון עם עצמנו. כדאי, לא כדאי, בשביל מה ולמה, באיזה דרך, לקראת מה, באיזה מטרה, מה משיגים על ידי זה. לכן הדרך היא כל הזמן בשאלות ותשובות. אז למי שאין שאלות, מה כתוב? שאין יודע לשאול, עד פתח לו. זאת אומרת, צריכים לעזור לו, שיתחיל לשאול. וגם באדם שהוא מרגיש שאין לו שאלות, יש לו איזשהו לחץ ראשוני, אבל עדיין כלום, אז את פתח לו. זאת אומרת, הוא צריך לפנות לחברה, לגורמים חיצוניים, שעל ידם השאלות יתפתחו ויפתחו, ואז יהיה ראוי להרגיש שהוא נמצא בגלות מהרוחניות, שזה נקרא גלות מצרים, ושזה יהיה ממש מצרים, מצרה, הריכוז הרע שיכול להיות רק כתוצאה מהשהייה באגו, ושירצה לצאת. זאת אומרת, כל הדרך היא בנויה על שאלות ותשובות של האדם, שכל פעם הם יותר מתוחכמות, מצד האגו שלו, יותר מבולבלות, שאדם לא יבין, ורק על ידי הפתרונם של השאלות ותשובות הוא מתחיל להיות יותר חכם, יותר ערמומי כנגד האגו שלו. האגו מלמד אותו להיות יותר חכם, יותר בוגר, יותר ראוי לקבלת המעמד הרוחני.
שורה ולפרש. ולפרש זה על דרך מוסר, כי עניין סיפור הוא מלשון השמיים מספרים.
דרך מוסר, כרגיל, המקובלים משתמשים בכל מיני השמות האלו כדי פשוט לטשטש את העניין. דרך המוסר אומר דרך קבלה, אומנם שקבלה, כמו שבעל הסולם כותב, זה הפוכה מדרך המוסר הרגילה, כי דרך מוסר הרגילה זה נו-נו-נו, זה לחייב, ואין כפייה ברוחניות. אסור ללחוץ על האדם במשהו בדרך בהתפתחות שלו, כי הוא צריך להוציא מעצמו כל ההבחנות, אחרת אתה גורם לו נזקים בהתפתחות הנשמה שלו. חנך נער על פי דרכו. אבל המוסר כאן זה נקרא מוסר העליון, שהיא דוגמה, שעל ידי הדוגמה הזאת אז מתפתחים. לזה הוא קורא דרך המוסר. דרך המוסר, זאת אומרת התפתחות, ולא שעוצרים את האדם ואומרים לו כך תעשה ללא לשאול, ואז זה דרכך בחיים. אין בזה דרך, אלא כמו שאמרת לו, כך הוא יעשה כל החיים ללא התפתחות הפנימית. לכן המוסר כאן, כוונה מוסר הקבלי.
שורה ויציאת. ויציאת מצרים, היינו בחירת בחינת החירות והגאולה מהקליפות והסתרה אחרה, שהכוונה היא לעורר את שורש הגאולה ולהמשיכה, שעניין זה הוא דווקא בבחינת השמיים מספרים, שפירוש, כשהאדם מסלק את עצמו מכל מיני ארציות, אז יש לו היכולת לספר בשבחו של מקום. אבל בכדי שהאדם יעלה לבחינת שמיים, אז עבודתו הוא בבחינת שאלה ותשובה. וזה עניין שהבנים שואלים, שעניין בנים נקרא ההבנה ודעת ושכל, הם שואלים אותו. ולמי שאין לו בנים, היינו שהשכל והדעת אין לו שום שאלות, כי הוא זך בדעת ובמידות, אז הוא מוכרח לעורר בעצמו את השאלות. על דרך שפירש אבי המורי ז"ל את המאמר חז"ל, אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי.
זאת אומרת, השאלות ותשובות הן צריכות להיות בקצף ובדרך, הן צריכות לבוא מהסוף להתחלה. כי אם אדם שואל מן הסתם מהמקום איפה שהוא נמצא, ללא ראייה קדימה, אז שאלות ותשובות שלו יהיו לכל הכיוונים. זאת אומרת, הוא צריך לאתר את הנקודה שאליה הוא צריך להגיע, באיזה מצב פנימי הוא צריך להיות, ובהתאם לזה לבנות לעצמו סביבה המתאימה, קבוצה, לימוד, ספרים, מקורות, עיצות, הכל מה שיש, ואז שיהיו השאלות ותשובות שלו מכוונות להשגת המטרה. בזה יחסוך את הדרך, יקבל מהמערכת שהוא צריך להתגלל בה שאלות, מהמטרה שצריך להגיע אליה, לתכונות שצריך להגיע אליה, יקבל שאלות, זה הכל יעורר אותו בעד או נגד, ויתחיל לברר, אבל יתחיל לברר בצורה מערכתית ומטרתית. זה מאוד חשוב, כי ישנם אלף ואחת, איך להגיד, שאלות כל רגע בתוך האדם. אני אתמול כתבתי בבלוג שהייתי אצל פרינצס, איך להגיד? לא, נסיכה. עם אביו היינו אצל נסיכת הולנדית אחת. לא בגלל שהיא נסיכה גם כן, אלא בגלל שהיא מאוד כזאת ידועה בכל מיני חוגים, מדברים על הטבע, גלובליזציה, כל מיני דברים. אישה מאוד חכמה, בת 60 בערך, אפילו יותר. לא יותר, כמעט ב-10 שנים יותר ממני. אז כתבתי בבלוג על זה. אז הם התחילו לשאול, במה התכבדת? כל מיני כאלה דברים שלא שייכים לעניין. זאת אומרת, למען אנשים, לא שאני עושה צחוק, זה בדרך כלל אדם שאין לו בדיוק הכיוון, אז הוא שואל על כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה מסביב. זה עניין של התפתחות, זה לאט לאט. יבואו גם כן שאלות יותר ענייניות, אבל דוגמה מאוד יפה. שאין במה לאחוז, יש הרבה אנשים שמגיעים לחומת הקבלה, מחוסר יכולת לתפוס את החומר עצמו. מתחילים ללמוד היסטוריה, ומתי זה, ואיך זה, ומה הם שנייה, כל מיני דברים מסביב, כי בזה זה יותר קרוב לו. ואז הוא בזה יכול במשהו להתקשר לקבוצה, לדברים, כן. אחר כך לאט לאט נכנס לדברים יותר פנימיים. כך אנחנו בחיים, כן? אז כדי לא להתבלבל בין כל מיני הפופ-רוק, לא יודע מה שם, כל מיני הבלגן, מה שמפיצים אותנו מכל, מציפים אותנו מכל העולם, אם אדם יכול לאתר את המטרה, איך משיגים אותה על ידי הקבוצה, על ידי האור המחדיר למוטב, אז כבר מתוך זה יבואו לו כמה שיותר, אפילו תיאורטית שואל מה תכלית. מתוך זה בכל זאת יבואו לו שאלות יותר נקודתיות, יותר מכוונות, ולא במה כיבדו אותך וכמה שם, כמו שאומרים על יחמת הקבלה, כמה מלאכים בשמיים ואיך נקראים בשמותיהם.
שורה, מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'? לילה נקרא הגוף, שהוא בחינת חיסרון וחושך. יום נקרא הנשמה, שהוא מהיר להגוף. אז הוא שואל, מה נשתנה גופו משאר גופות של אומות העולם? שבכל הלילות, אנו הגופות אוכלים מה שרוצים בלי שום ברורים, אלא מה שליבנו חפץ. הם אומרים שזהו לטובתם. והלילה הזה, היינו הגוף שלי, מוגבל, הן במחשבה והן ברצון. והתירוץ הוא, עבדים היינו ויוציאנו. זאת אומרת שדווקא על ידי ההגבלות האלו נוכל לצאת מהגלות. רצוני לומר שדווקא על ידי זה שאנו רואים כל פעם השינויים והעליות והירידות, אז על ידי ההתאבקות נתעוררו מקום לתפילה. ואז יקוים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם. שדווקא אם הגלות מגולה בכל שיעורו, אז מתחיל הגאולה. וזה מראה לנו את הסדר הגלות והגאולה, שהיה אז במצרים. וזה הסדר, אנו צריכים להמשיך עד גמר התיקון.
כל הגלות מצרים ויציאת מצרים כדוגמה, מה שאנחנו צריכים לעבור ומה שנצטרך עכשיו בקרוב לעבור בכל האנושות, אבל בדיוק באותם השלבים כמו שהיו אז, הרצון לקבל שמתגבר, הופך להיות יותר ויותר עזרי, מצד אחד בגשמיות כאילו נותן לך כל טוב, מצד שני מכין לך מכות שהן המטרתיות, הם מזהים אותן, ואז אדם צריך להבין לקראת מה הוא צריך ללכת ועד כמה שהוא מסכים עם התהליך, אז בהתאם לזה הוא מתחיל לראות איך שמכוונים אותו לתהליך הזה, שפרו בעצמו בעצם הוא דוחף אותו ליציאה, כן? מקריב אותו לאבינו שבשמיים. ואם בהתאם עד כמה שאדם לא רוצה להיות בזה, אז הוא יורד בדרגה הזאת מאלו שליד המשה ופחות ממנו, פחות, עד שכמו שמצרי, כמו שנכלל עם פרו וכן הלאה. זאת אומרת, תלוי באדם, לפי ההזדהות עם המטרה, עד כמה שהוא מבין את המטרה, איפה הוא נמצא בכל העולם הזה שבסך הכל נקרא מצרים. והכל תלוי בבירור השאלות ותשובות, עד כמה שהם יותר ונכון מכוונים. אנחנו רואים שבסך הכל, כמו שאנחנו לומדים בהגדה של פסח, שיש בסך הכל ארבע שאלות, ארבע בנים, אחד אינו יודע לשאול, כן? רשע וחכם ותם, כן? ובהתאם לזה, זה סוגים, כן? לפי מידת ההתפתחות, י' כי ו' כי, שיש בנו ברצון לקבל שלנו, ואז אנחנו צריכים עם זה ללכת. האמת שבכל אחד גם כן ישנם ארבע סוגי השאלות האלו, ואנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להתפתחות, ולא לזלזל במשהו מהם, אלא כל גורם הוא צריך להיות במקום שלו ולהוסיף, ואז מקדם לתכלית. לכן יציאת מצרים היא על ידי השאלות ותשובות. כמו שאדם מגיע לחומת הקבלה עם השאלה מתם בחיי, לזה תשובה תאמו וראו כי טוב השם, שהיא סופית, אבל בדרך משאלה ראשונה ועד שאלה אחרונה ותשובתה ישנם הרבה הרבה שאלות ותשובות, וצריכים לבדוק, לסדר, לקפיד שהם יהיו ממש בתהליך הזה של התפתחות ולא זדדיות, שכל אחד תהיה מחוברת לקף נטוי כזה קצר. אין שאלות.
שאלות ותשובות
זה כלים ואורות, אין יותר חוץ מזה. שאני שואל, אני שואל על בירור השאלה, ואני שואל איך אני יכול להשיג את התשובה. זאת אומרת, קודם כל אני רוצה על את האור שמאיר, שיעיר לי ויברר לי בדיוק את החיסרון שלי. חיסרון יש לי כללי, שואלים על הגשמים, מה שנקרא. אני רוצה שיבוא החיות, גשם זה שמחיה. אני רוצה שיבוא חיות, אבל איך, איך, איך שיבוא? אז מגיע האור המחזיר למוטב. כי תהליך מתקללות בקבוצה, בלימוד, בהפצה, בכל מה שהם אומרים לנו שהם האמצעים שעל ידם אנחנו מתקדמים למטרה, שהאמצעים האלה זה לא סתם אמצעי ואחר כך אני מגיע למטרה. האמצעים האלה הם בונים לי הכלי שלי. הקבוצה היא הכלי הכללי ששם אני מקבל את התכלית. ההפצה זה גם כן בניית הקבוצה, בניית הכוח יותר גדול למשוך את המאור המחזיר למוטב, לבנות את הקבוצה. ולימוד זה כבר מושכים את האור בפועל. אז זה סך הכל מה שאנחנו עושים. כל היתר זה הכרחיות. לעבוד, לקיים משפחה וכו', זה הכרחיות. אז השאלות הן קודם כל על בירור השאלה, זאת אומרת תיקון הכלי מה שנקרא, אור המחזיר למוטב, אור הפסק, שבא ומברר לבדיוק חיסרון. אחרי שהחיסרון נמצא, זה נקרא שקיימתי תריאק איתין, עיצות, עשיתי מה שנקרא נעשה. אז בא צד הנשמע, זאת אומרת תשובה, תריאק פקודין, מילוי. וכך על ידי זה מתקדמים. אתה יכול להגיד לא שאלה תשובה, אלא תיקון הכלי ומילוי האור. תיקון הכלי זה שאלה, בירור השאלה, ומילוי האור תשובה. נעשה ונשמע. איתין פקודין. אותו דבר. אין יותר מזה. שאלה תשובה. כן.
צדוק מחולון שואל, האם המגבלות של רצון ומחשבה אינם בניגוד להתפתחות מעל האגו?
עוד פעם?
האם המגבלות על הרצון והמחשבה אינם בניגוד להתפתחות מעל האגו?
ישנם אנשים שאומרים שהחינוך הטוב זה אנרכיה. אנרכיה זה הכל תעשה מה שבא לך. אי אפשר להגיד זה נכון או לא נכון. אחרי כל מה שאנחנו מנסים, הוא יכול להיות שזה הנכון ביותר מכל מה שאנחנו משתדלים לעשות בעולם שלנו. כן? כאילו. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהטבע. שאם לתת לאדם, לילד קטן, לעשות מה שהוא רוצה, קודם כל הוא לא יגדל. הוא יהיה כמו בהמה, זרוק אותו ביער, הוא יהיה כמו חיות. כן? הם יקחו אותו והוא ילמד מהם, ראינו דברים כאלה, כן? כן? יש כאלה דוגמאות. הוא לא יגדל. זאת אומרת, הטבע דורש שהחינוך על כל אחד הוא יהיה חינוך המכוון מדרגה יותר עליונה. אנחנו רואים את זה מהטבע. יש הורים, יש ילדים, וההורים מלמדים את הילדים. באותו דבר יש לך חכמים שמלמדים את האנשים פשוטים. יש מדענים, כל מיני, שמביאים לך ידיעה על העולם. לא שאתה תתקיים, אני לא רוצה לדעת כלום. מה שיהיה, יהיה מה שבא בא. לא, אתה רואה, סדר העולם הוא לא כזה. הסדר הטבעי. אין? יש מקובלים שמשיגים עוד יותר רחוק. מטרת החיים. אין? מעבר למה שנראה בדרך כאן קיום הזמני הזה, גם כן מביאים לנו חוכמה שלהם. אז אם אדם לא ישמע לכל העיצות האלו, זה לא לפי הטבע. לא שזה טוב או רע. אלא אם זה לא לפי הטבע, אז ודאי שיהיה לו לא טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק ללמוד מהטבע. ולעקוף אחרי הטבע. חוכמת הקבלה היא לא אומרת לך שום דבר שתעשה ותגביל את עצמך. אל תגביל. אבל אתה תלמד מה שטבע דורש ממך, ובהתאם לזה, אם תעשה, יהיה לך יותר טוב. אנחנו לומדים ש מהמקובלים שהעולם שלנו זה סך הכל סכום הנשמות שהן קשורות זו לזו למערכת אחת. מלכתחילה זה היה מערכת כזאת, הייתה היא. אחר כך לענייננו, לעינינו, להרגשתנו, היא כביכול נשברה. בהרגשתנו זה קורה. לא שזה באמת כך. שאנחנו נרצה לראות אותה המתוקנת. זהו. הרצון הזה שאנחנו לאט לאט משיגים, להרגיש את עצמנו מתוקנים, מחוברים. הרצון הזה מקנה לנו חוכמה אלא. יכולת לראות, יכולת להרגיש חיים עליונים. אז הם מספרים לנו. אנחנו יכולים לשמוע מה שהם מספרים, יכולים לא לשמוע. לא שומעים, וגם כן מספרים במשך 20 שנה האחרונות, לפני זה לא סיפרו כלום. לא רצו לגלות. היה אסור לגלות. למה? עד שלא התפתחנו. התפתחנו כמו ילדים עד איזשהו גיל, עכשיו מותר לנו להסביר. וגם כן יחד עם הגיל הזה ויחד עם ההסברה שלהם, מצד השני בא לך מכה ודוגמה מהטבע, שאתה רואה עד כמה שזה משלים זה את זה, שמה שהם מספרים, המקובלים, אתה רואה, אתה יכול לראות בטבע ובאמת זה מתחבר יחד, ואתה רואה התמונה השלמה. לא סתם מכות מנותקות מהמציאות ושאין בהם שום מחזוריות ומערכתיות ולא מטרה ולא כלום. על ידי הסבר שלהם אתה יכול לראות שזה דבר עגול, סגור. אז שוב לומדים מהטבע רק על ידי החכמים. אין כאן שום דבר לא טבעי. שכך זה גם כן למדנו על כל דבר שדבר שבחיים שלנו. עכשיו לומדים משהו קצת מעבר לחיים. אבל הדרכים הם אותם דרכים. כן.
מאיר מראש פינה שואל, האם בתשובה אפשר לשמוע את קול הבורא? איך אפשר לדעת האם הבורא מדבר איתי?
אני לא מכיר אותו. אנחנו מכירים אותו, כן? לא, לא היה כאן. אז יש הרבה אנשים שחושבים שמדברים עם הבורא מרמות נורמליות לרמות חולניות. יש כאלה ששומעים, יש כאלה שבגרונם הבורא מדבר, כן, מתוך גרונו, וכן הלאה. זה דרגות ההשגה. ההשגה היא אך ורק על ידי השתוות הצורה. אם אני קונה תכונה מסוימת הרוחנית על מנת להשפיע, נתינה, אהבה לזולת, אני מגיע לאיזשהו מצב רוחני אחר, ואז אני מבין מה קורה בתוך התכונה הזאת במציאות. מתוך, כמו שעכשיו אני רואה את המציאות מתוך התכונות שלי, עשיתי בהם איזה תיקון, אני מתחיל לראות כל המציאות בתכונות חדשות. אני מתחיל לשמוע ולראות ולהבין מה שראה אברהם, יצחק, יעקב, רבי עקיבא. אני ככה כאילו מתעל בהיסטוריה, זה לא בהיסטוריה. אני רוכש קצת מהמדרגות, מהתכונות שלהם, שכל אחד מציג איזושהי תכונה מיוחדת. ואז אני נכלל כביכול מהם, ואז אני מבין מה אמר אברהם, מה חשב רבי עקיבא וכן הלאה. זה הכל בהתאם להאם אני נכלל מאותם התכונות, אז אני מבין אותם. כללות כל התכונות, הנתינה וההשפעה והאהבה, זה הבורא. ואז אני מתחיל להבין, להרגיש, לשמוע, לראות. זה תלוי באיזה כלי אני מגלה. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. כן, זה לא חשוב. אז אני מגלה את הבורא. שומע או רואה או מרגיש. אז זה עניין של השגה. וכל ההשגה היא תלויה בתיקון המידות שלי. מידות לעצמי למידות לטובת הזולת. זה הכל. אז עד כמה שיתקן את עצמו באמת לאהבה, בזה הוא ישמע את הוא יכיר את הבורא. כי הבורא זה כללות כל הכוח האהבה, טוב ומיטיב.
משה מלוס אנג'לס שואל, מה צריך לעשות כקבוצה כדי להתקדם על ידי שאלות ותשובות?
בירור המטרה ובירור האמצעים. ובזה מקצרים את הדרך. כן.
רבא שאמר היום בתחילת היום שמחיצוניות בין לפנימיות, וזה נקרא נעשה ונשמע. יכול אולי להסביר איפה נגמרת החיצוניות ומתחילה הפנימיות? ככל שאומרים חוכמת הקבלה, מגלים שהחיצוניות זה בעצם רובד הרבה יותר עמוק ממה שחשבתי לפני זה. איפה זה נגמר החיצוניות ומתחילה הפנימיות? איך אפשר להבחין בדבר הזה?
על החיצוניות ופנימיות אתה יכול לדבר בהרבה חתכים. חיצוניות זה נקרא, נגיד, חומר שלנו, העולם שלנו. הפנימיות זה הרוחניות. זה בצורה כזאת די גסה, כללית. אתה יכול להגיד חיצוניות ופנימיות זה כבר בתוך האדם, ביחס שלו, לחיים, לעולם, למטרה. חיצוניות זה פחות חשוב או אמצעי, פנימיות מה שרוצה להשיג יותר חשוב, יותר עליון, רוחני. וכך זה בכל דבר ודבר. זה יכול להיות גם כן בפעולות, שאתה יכול לעשות איזשהו פעולות, ופעולות האלה הן חיצוניות, והאם אתה מלביש בתוך הפעולות האלו מטרה שאתה רוצה אליה להגיע, אז זה הופך להיות כבר, גם החיצוניות הופך להיות לפעולה, להשגת המטרה. היא ממש נעשית אז חיצוניות, אחרת לא. אם אין פנימיות אז אין גם חיצוניות. זה צריך להיות שאחד מחזיק את השני, אחד מצביע על השני, הוא פנימי או חיצון. זהו. עכשיו, בהחלט זה תלוי במה שמבקשים ומה ש... מה דורשים. בכל מדרגה אנחנו לומדים, יש פנימיות וחיצוניות. שבכל מדרגה יש אחבדי עליון שנמצא בה, והוא נקרא פנימי. והמדרגה עצמה, איפה שנמצא האדם, לפי התכונות ולפי הקביעת המצב שלו, זה נקרא חיצונית. כלפי אותו עליון. עוד שאלה, בבקשה. כן.
אני שמעתי ממך עכשיו איזושהי יצא בנושא של חינוך, נאמר להורים, להסביר על חינוך של הילדים, להסביר להם על מערכת הנשמות המתוקנת שאנחנו צריכים לחזור אליה. שאלה שלי היא מה הלאה? ניתן דוגמה. הבת שלי לדוגמה, בת 3, ראתה אולי 300 פעם את הקליפ אנימציה של המערכת המתוקנת שהיינו, נשברנו, ואנחנו צריכים לחזור אליה. Okay. עכשיו מה הלאה? איך אני כהורה בודק האם היא מתקדמת, האם אנחנו... מה הלאה? זאת אומרת, מה הצעדים? מה הפרקטיקה? עכשיו, איך אני כאילו פורט את זה למעשים? ראתה 300 פעם, עוד 300 פעם, להסביר למזווית אחרת, מה?
אני לא חושב שלילדים קטנים... בגיל 3, כמו שאתה אומר, אם אתה כבר נוקב בגיל, אז הייתי אומר שכאן החינוך הוא צריך להיות כדוגמה. בדוגמה, ילד, אפילו חיה, לא חשוב, הם תופסים כך, הכל מדוגמאות, הכל מהחיים, מה שנקרא. ולכן עד גיל 3 זה בכלל כאילו אין חינוך, כי אדם עדיין לא תופס. חינוך באמת מתחיל מגיל 3. מתחילים א' ב' ללמוד אותו וכן הלאה. אני הייתי פשוט מסדר משחקים, אם אתה מדבר כבר כמחנך. אני הייתי מסדר משחקים מילדים מגיל הרך ביותר, משחקים שמלמדים אותם לאט לאט, בהתאם לגיל, עד כמה שאדם על ידי חיבור עם אנשים אחרים משיג דברים טובים שרוצה להשיג, ובלי חיבור לא יכול להשיג אותם. אם מתחברים יחד מצליחים, לא מתחברים לא מצליחים, ובחיבור חייבים קצת לוותר על עצמו. אבל כדאי, וזה הרגע הקריטית במשחק, שאני צריך לוותר על עצמי, ואני מאוד לא רוצה, זה ממש ומצד שני, אבל אם כן, אז אני מצליח עם כולם, ודווקא עם כולם ולא לבד. אז את הנקודה הזאת לבנות במשחק, זה כל התחכום. זה צריכה להיות כאן הבנה מצד מי שעושה את המשחקים ופנטזיות שלו, כן. עד כמה שיכול לעשות זאת. אבל הנקודה היא זאת צריכה להיות. אני מאוד לא רוצה לוותר, אני רוצה להשיג לבד, המטרה מאוד חשובה, עומד איזה מכשול, שבו אני מתחיל להבדיל שאם אני לא אתחבר ודווקא עם אלה שלא אכפת לי וכן הלאה, אני לא משיג מטרה. וכאן אני מסתובב ורוצה כך וכך לעשות ואולי ואין ברירה. ואז אני מוותר. וכשאני הולך כבר ומוכן לוותר, לא נותנים לי מן הסתם ככה לוותר, אבל רציתי קודם, נכון רצית, עכשיו אתה הגעת לזה שאתה מוכן, אבל זה לא מספיק. למה? אתה תראה שדווקא בזה שאתה מוותר, אתה יכול להשיג במקום מטרה הזאת יותר. אחרת, אם תרצה להתחבר איתם, מתוך הרצון, ולא בגלל המטרה. שהחיבור בעצמו יהיה המטרה. אתה מבין? אבל זה במשך התפתחות, במשך השנים. ואז אפשר כאן לבנות סדרת המשחקים לכל גיל וגיל. אפילו לילדים שהסכינו. בגיל 50, ב-40, ב-30, גם כן. אולי ילמדו משהו. יש עוד זמן. כן.
ויש עוד עקרונות, או שזה העיקרון שרק עליו כל הזמן לפמפם?
כלל גדול לתורה כתוב, ואהבת רעך כמוך. מה אתה יכול לעשות? אם זה כלל, אז הוא כולל כל היתר הדברים. אתה יכול לחבר עליו מה שבא לך. אבל בסך הכל, זה כל הדרך. אין יותר. לא לשמה, לשמה, יש כאן כל מיני, גם בלשמה, מה אנחנו עושים כל החיים? אין? הרי אנחנו נמצאים במשחק. אין? משחק עם לוויתן, הבורא משחק עם לוויתן, זה משחק. צחוק עשה לאלוקים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במשחק, מה זה משחק? שמלמדים אותנו איך על ידי החיים האלו אתם יכולים להיות יותר טובים, יותר נכונים, ובאין ברירה, תלמדו מזה, ככה מפסידים, ככה לא. רק לפעמים מפסד זה מחלות קשות ומוות, ולפעמים הרווח הוא בזה שאני מבין שצריכים להיות מעל החיים שלנו כדי להתחבר לדברים יותר גבוהים. אצלנו זה קצת משחק הוא עובר על הבשר, אבל בסופו של דבר זה משחק. משחק הכוונה שעל ידי הפעולות אתה רוכש חוכמה ומדרגה יותר עליונה. הכל זה משחק. דיאלקטיקה היא משחק. התפתחות. הדיאלקטי הוא משחק. כל ההתפתחות. גם בצמחים, בחיות, בתאים חיים, הכל זה בא באותו מתכונת של משחק. אני מדמה את עצמי במצב יותר עליון, לומד מתוך דוגמה, משתדל להיות כך וכך, מגיע האור ומשנה אותי, אפילו בחיים שלנו, אפילו בתאים שגדלים, זה לא חשוב, גם כן על ידי הכוח העליון. בזה שרוצים להיות קצת יותר בהתפתחות ממדרגה הנוכחית. אבל קצת יותר רוצים להיות, או שזה בא בצורה אינסטינקטיבית, לפי המידע, הגנים, מה שיש בפנים, או בא בצורה שאדם בצורה הכרתית רוצה למשוך את עצמו. ההבדל הוא, בצורה הכרתית זה נגד הטבע שלו, ובצורה אינסטינקטיבית לפי הטבע. אז לפי הטבע זה דומם, צומח וחי, וגם האדם המדבר בדרגות דומם, צומח וחי, לפי הטבע הוא נמשך להתפתחות. לפי האגו, מה שנקרא. ואם הוא מתחיל כבר לרצות להתפתח למעלה מהאגו, כנגד הטבע שלו, אז זה משחק כבר רציני. זה כבר הוא מושך את עצמו, הוא כבר נכנס למשחק כקובע, כמשחק בו. אז הוא רואה איך הבורא משחק איתו, והוא כשותף. הצדיקים הם השותפים לבורא בבריאה. ובריאה היא סך הכל את התיקון שלה, אותו הכלי הכללי. זה המשחק, להביא את כל הכלי הזה לתיקון. אבל תראה עד כמה שהוא נראה לנו בדרגה שלנו, הקטנה הזאת, החומרית, מפחיד, נורא, מלחמות, רציחות, איומים, בעיות. אם מתעלים מעל זה, רואים כמה שזה משחק. לכן, אנחנו לא ניכנס לבירור הזה, מה ששרה אמרה, צחוק עשה לאלוקים. כן? שזה, שמדובר על הלידה החדשה, איך יכול להיות שיכול להיוולד משהו מדרגה אחת לדרגה השנייה, כאילו מדרגה הגשמית לדרגה הרוחנית. כן? אז כן אפשר. זה המשחק. כן.
מקוצת מוסקו שואלים אותנו, רבש כותב פה במאמר שאדם צריך לעורר את השאלות בעצמו, בתוך עצמו. אז מה לעשות עם השאלות האלה? לברר אותם או לשאול?
אדם לא יכול לברר מתוך עצמו שאלות נכונות. שאלות שלו יהיו מכל הספקטרום ממה שבא מהאגו שלו, היינו מכל העולם. זה מהאגו, כן? מה שרואה. אם הוא רוצה שאלות מטרתיות, הן יכולות להגיע אך ורק מתוך החברה. לא יכול להיות אחרת. שאלות מתוך חיבור, מתוך חברה, מתוך האנשים שיחד איתו נמשכים למטרה. כל מקור השאלות אחר הוא לא מטרתי. אפילו שלומד מתוך הספרים ומשם באים לו שאלות, שומע, קורא, מאבד את המאמרים, כותב, אם זה לא מתוך הקבוצה, מתוך קושי להתחבר עם האחרים. אתה שומע מתוך מה? מה זה נקרא מתוך קבוצה? מתוך קושי להתחבר עם אחרים. אז זה לא השאלות מטרתיות. כי חוץ מזה לא צריך יותר כלום. אנחנו צריכים להביא כלי למילוי. מילוי נמצא. אז כל השאלות, איפה הכלי? יש לנו שיר כזה, איפה האור? אז צריך להיות אחרת, איפה הכלי? נו, ניתן לך גם כן.
אדם שלומד בלא לשמה, אז הוא, אפשר להגיד שהוא נמצא בדרגה של קוף?
קוף זה דרגה לא פשוטה, זה אמצעי. אדם שנמצא במצב של שקר המועיל, מה שנקרא, שיודע שהוא נמצא כחי והולך להיות אדם, זה נקרא דרגת קוף. קוף זה נקרא ש דומה לאדם שרוצה להידמות, ואדם זה כבר משהו שדומה לבורא, שממש צורת הבורא. אז להיות קוף כביכול ברוחניות זה סימן שאתה מתקדם ואתה לוקח יותר ויותר צורות של האדם. אמצעי בין חי למדבר. כן.
לפעמים את רבה שואל מין שאלה כזאת קטנה אבל מאוד מחודדת. בהכנה שהוא בוקר הוא שואל כזה בכל שכן, בשביל מי אתה עובד? מין שאלה קטנה ובעייתית. ואז אנחנו אומרים עכשיו גם שהדבר הכי חשוב זה החיסרון, לבנות כלי ששואל על המטרה, שמחפש את המטרה. אני שואל אם נגיד מסגרת שמדכה את היצר הזה, שאומרת במופלא ממך אל תדרוש, או לא מעוררת אדם לשאול שאלות נוקבות, קשות, היא מסגרת מסוכנת שיכולה למנוע התפתחות של דור, התפתחות של קהילה, של קבוצה, של מגזר.
אני לא שמעתי שאלה.
שאלתי מסגרת שמעוררת לא לשאול, אוקיי, שאומרת אל תחקור, אל תחקור במופלא ממך, no. תעשה מה שאומרים
כן.
לך וזהו.
אז מה?
היא מסגרת מסוכנת להתפתחות של אותו דור.
ודאי, ודאי. זה, כן. זה מסגרת שאומרת הכל טוב לך, ואתה רואה, יש לך פצלים ושומים, ואת כל, יש לך פסיצ'קות בשר, כן? סירים עם בשר, מה רע לך בזה? אתה רק צריך לשלם קצת לפרעה, ואתה תאכל את הכל בשקט, וחיים שלך יהיו חיים טובים. כן? אומרים שהיו חיים במצרים מאוד טוב. מאוד טוב. חסר רק דבר אחד. ובעל הסולם מסביר את זה, ההבדל בין גלות לגאולה, בזה שמתגלה הבורא. סך הכל. וזה אידיאל הרוחני שהוא לא מוסיף לך בגשמיות. לא חסר לך בגשמיות כלום. רק אם אתה מגיע למצב שגשמיות מאבד טעם, אז אתה רואה שהרוחניות היא... אבל זה בין ברירה. וישנם כאלה שאומרים לא, אנחנו צריכים להישאר בגשמיות וזה בסדר גמור. מי אמר לך שעכשיו גלות? תישאר בחיים האלו, כן? מה חסר לך? יש לך חיים טובים, יש לך הכל טוב, קיים תורה, תעשה מצוות, תהנה מהחיים, עולם הזה, עולם הבא, הכל לפניך. מה זה נקרא גאולה? מה חסר לנו? יש הכל. אין לאנשים הבנה, הרגשה, שחסר כאן מרכיב היחידי, ההכרחי בחיים שלנו, שזה הבורא. אם אין כזאת עדיין הרגשה, חיסרון וזה אין, אז אין על מי לדבר. אז יש אנשים שאין ואין, אבל יש כאלה שמכריחים את האחרים לעצור בהתפתחותם ולהגיד לא צריכים יותר. זה נקרא ערב רב. כמו שמוסבר, שזו הייתה תקלה גדולה לישראל, ומי שרצה להגיע לגאולה, ישר כל, אז הייתה להם תקלה גדולה מהערב רב. שאלו שאומרים, הכל בסדר גמור, אנחנו לא צריכים שום דבר. ימים שלנו, ימות המשיח, מה פתאום? אנחנו צריכים להמשיך כמו שהכל, כמו שתמיד. לא צריכים קבלה, לא צריכים כלום. לתקן את עצמנו, מה יש לתקן? קצת תעלה מעל הגשמיות הגסה. וזה מספיק. זאת אומרת, לא תיקון הפנימי של ואהבת רעך כמוך, בקיצור. זאת, בוא נגיד, אפילו בגשמיות, בלי רוחניות, בלי ללכת רחוק, אפילו בגשמיות. אף אחד לא דואג ולא מבין שזאת מטרת התורה. וזו התקלה לישראל. נו, מה לעשות? הזמן עשה את שלו. זה דרכי התפתחות. נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק השני של השיעור מספר תלמוד 10 הספירות.